עכשיו אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
הממשלה, קודם כל, נאמר את המילה מקרטט, אולי כשמדברים על בני גנץ וראש הממשלה, על היחסים בין השניים, השר גנץ ואיזנקוט, כל הזמן, שוב ושוב, אנחנו שומעים התבטאויות שלהם פוליטיות, סביב אמירות שנאמרות בתוך הממשלה, והליכוד לא נותר חייב ומשיב גם להם, ובכל זאת הם נשארים בממשלה. יאיר לפיד היום קורא לכל עשייה הזו לפרוש מהממשלה, אין לכם מה לעשות שם, אתם כרגע רק תורמים להישרדותו של נתניהו. יעקב ריבלין, קודם כל תתאר לנו את מצב היחסים בין כל הגורמים בתוך הממשלה, ולאן הדבר הזה לוקח אותנו.
קודם כל אני רוצה להגיד שיש קורלציה מאוד מאוד ברורה לבין הקרטוע שיש ברצועת עזה ומה שקורה גם כן בלבנון למה שקורה בתוך הממשלה. היות אנחנו לא הולכים לתמונת ניצחון אלא לדשדוש ארוך ומתמשך, הרי מה שתלוף אגרי לא אומר לתקשורת בישראל, הוא אומר לניו יורק טיימס, הוא אומר שאנחנו הולכים לשלב ג', שלב ג' למי שלא יודע, זה אומר שאנחנו לא ממש ממשיכים להתקדם בניגוד לדיווחים הנלהבים של כתבינו הצבאיים, אלא שוקעים במקום ומשם עושים פשיטות משוריינות. עכשיו כל אחד מבין שככה לא גומרים מלחמה. עכשיו אם לא גומרים מלחמה, אז ממילא זה גם משפיע על המערכת הפוליטית. כי אם היינו מתקדמים לקראת ניצחון, אף אחד לא הולך לעזוב ממשלה כזאת. אבל להיות שאנחנו הולכים לקראת קרטוע, אז פשוט כל אחד מחפש את נקודת היציאה שלו, ואז כל תקרית קטנה מתנפחת לתקרית גדולה. כי בסך הכל אין מצב אקוטי יותר ממה שהיה כל הזמן. כרגע ברור לכולם שכל אחד מחפש נקודת יציאה, ויאיר לפיד שיודע להעריך את הדברים האלה, הוא גם הוא קורא להם לפרוש מהממשלה, כי נקודת המוצא שלו הוא שברגע שהם יפרשו, אז אפשר יהיה לצאת להפגנות הענק להפלת הממשלה, זה הפלת הממשלה עם 64 מנדטים, הם מאמינים שהם יפילו אותה בהפגנות, ומההפגנות יתחילו כשגם תפרוש. על רקע זה צריך לראות את כל העימותים בתוך הממשלה.
אבי בלום?
תשמע, אני רוצה לעבור במעבר חד למהלך של נתניהו עם אהרון ברק, שלדעתי זה מתחבר גם ברמה הפוליטית. כולם מדברים על ההקשר הבינלאומי המשפטי, שווה לגעת בזה. ומה שנתניהו עשה כאן במהלך הזה, הוא ראה לאן מובילה ישיבת הקבינט שהייתה, ישיבת הצעקות, עם חילופי האשמות עם בני גנץ, זה כבר עלה לפסים שאנחנו זוכרים אותם, ממשלת החילופים. במהלך הזה של לשים את אהרון ברק, הוא השקיט את הגזרה הזאת, כי כשהוא הולך למהלך כזה, אז בני גנץ בעצם עכשיו מרגיש שהוא לא יושב לבד כנציג הממשלה, נגיד. לצידו נמצא הכהן הגדול במרכאות אהרון ברק. זה מהלך שאני מבין מסביבתו של נתניהו, שגם זה חלף לו בראש, הוא צפה את התגובות מימין. נכון שיש כאן גם היגיון משפטי, אבל גם ההיגיון הפוליטי משחק פה. והמהלך כאן מבחינתו של נתניהו, כי הוא מבין, א', אנחנו מדברים הרבה על ההקשר הפוליטי, שככל שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, אז גם גורלו ידוע כראש ממשלה, בוא נאמר לא תתחיל הספירה לאחור, אבל גם באמת בול האמריקאים, נתניהו מאמין שאם הממשלה הזאת מתפרקת, ממשלת ימין מלא מלא, מה שנקרא, לא תצליח לקבל קרדיט אמריקאי. לכן במהלך הזה הוא גם קנה קרדיט משפטי, וגם קרדיט בינלאומי בזירת הלוחמה מול האמריקאים, וגם קרדיט פוליטי. זה מהלך משולב, רב חזיתות, נקווה שגם בשאר החזיתות נדע להתנהל בצורה כזאת מושכלת וחכמה.
אני רוצה להעיר עוד משהו, אם כבר דיברנו על אהרון ברק, שזה סיפור וסוגיה בפני עצמה.
כן.
כמו שאבי אמר, נתניהו עשה פה איזה צעד מבריק, אבל צריך לזכור עוד משהו. נתניהו הוא אדם של מה יצא לי מזה, של יחסים אישיים, זה דבר ראשון אצלו, אחר כך הוא בודק דברים אישיים. אני רוצה להזכיר שאותו אהרון ברק היה זה שלפני שנתיים כמעט סגר עם במנל בליט על עסקת טיעון לנתניהו. זאת אומרת שהוא הכהן הגדול לא רק של השמאל, אלא גם של נתניהו באופן אישי. אז הוא שילב כאן גם את הטוב וגם את המועיל, גם טובת המדינה, כי בניגוד לצעקות של בן גביר וסמוטריץ' וכל הילדים המגודלים האחרים בקואליציה, זה היה פשוט מהלך נכון מאוד, וגם נתניהו שלח לשם אדם שיש לו בו אמון אישי. בעניין הזה באמת מדבר אחד הצדים אולי הכי חכמים שנתניהו עושה מאז שקמה הקואליציה הנוכחית.
יעקב, יש כאן גם דבר עמוק. שים לב, נכון שאומרים שביבי כביכול מתגבר על המשקעים, שם את אהרון ברק למרות כל השנה האחרונה. אני אומר לך, אם, הרי יש עוד מומחה לדין בינלאומי, במיוחד למשפט צבאי, אביחי מנדלבליט, הוא לא היה מעלה מדעתו לשים אותו בשום הקשר, כי יש כאן חזית אישית בינו לבינו על הסיפור הזה של הגשת כתבי האישום. מה אין לו מול אהרון ברק? וזה כל ימני צריך להבין. אין באמת לביבי יריבות מול אהרון ברק. כי כל הקטע של הרפורמה המשפטית של לוין הוביל, זה משהו שביבי קפץ על הגלה, שהוא אף פעם לא היה שותף לדעות האלה. הייתה לו תמיד איזושהי ברית עם אהרון ברק, ראינו את האמירות שלו, אני אשמור על בית המשפט העליון. כפי שהזכרת, אהרון ברק ניצא, אפשר לומר, להוריד אותו מחבל התלייה במידה מסוימת. לכן אין פה משקעים אישיים. מבחינת ביבי, האירוע של הרפורמה המשפטית היה פוליטיקה נטו, הוא נתן ללוין את האוקיי איכשהו, הצטער אחר כך על כך על הדרך, ומבחינתו אין שום בעיה לשתף פעולה עם אהרון ברק, כי זה לא אישי. לכן כל מי שלוקח את הסיפור של הרפורמה ברמה האישית, שידע לפחות שנתניהו לא לוקח את זה אישי, וישים את ההבחנה בין מנדלבליט, שבא לראה, בא למצוא, לא משנה מה יהיה האפקט הבינלאומי, לבין אהרון ברק שאפשר להשתמש בו, כי מולו אין שום בעיה אישית, מבחינת נתניהו לפחות.
אוקיי, אני רוצה בין היתר גם לסיום לדבר איתכם על נושא נוסף שאנחנו ככה עוסקים בו ברקע כל הזמן, הרי כולם מדברים על היום שאחרי ועל ועדת חקירה, וזה לא הזמן לעסוק בשאלות הקשות הללו, אבל תוך כדי הרבה מאוד עיסוק גם בישיבות הממשלה, גם בקבינט, סביב אותה ועדת חקירה שצהל כבר הקים, הוא כבר ממנה, הרמטכ"ל ממנה אישים לאותה ועדה, מה שיוצא הרבה מאוד מתיחות בישיבות הקבינט, וגורר כמובן הדלפות, ואנחנו רואים את הצד השני של הממשלה, את סמוטריץ' בן גביר, ששוב ושוב יוצרים ככה כאבי ראש לנתניהו מהצד השני. אז אני חוזר אליך רגע, עורך הדין נאוה בלום, כשאנחנו מדברים על ועדת חקירה כזו צבאית, זו הכנה אמנם לוועדת החקירה הממלכתית שבוודאי תקום, אבל אם צהל מרשה לעצמו לחקור את עצמו בזמן מלחמה, למה שכולם לא יחקרו בזמן מלחמה?
א', חקירה מבצעית תמיד הייתה בצהל, אבל הייתה פה תקלה. וכולם עודים גם בסביבתו של הרמטכ"ל שהייתה תקלה, והתקלה הייתה שעוד לפני שהוא סיים להרכיב את זה אצלו ולהתקן את הדרג המדיני, זה דלף. זה דלף, אז הוא נאלץ לרוץ להתקן את שר הביטחון. איכשהו זה דלף את קודם כל לערוץ ל-N12, וזה דלף לישיבת הממשלה, וקרה כל הברדק הגדול. זו טעות אחת. טעות שנייה, בהרכב, כשאתה שם אדם שהתבטא נגד הדרג המדיני, שאול מופז, ואדם שני שהוא תמך בסרבנות שהייתה, זו בעיה. לכן מבחינת הרמטכ"ל, שאגב, אפשר לומר על ישובכו, אני אומר, שמהמלחמה, כשאתה מדבר עם שרים שיושבים בקבינט, וגם בקבינט המצומצם, הם אומרים לך, חליבה לא באירוע, לא התאושש, הבן אדם בדיכאון. הרצי הלוי התאושש, מנהל את זה נכון, והוא גם אומר בשיחות סגורות, זה נגמר, אני הולך הביתה. זה לא נתניהו, זה לא אף אחד מהפוליטיקאים שמתכוון להיחס בקרנות המזבח, אבל הוא טעה והייתה פה תקלה, אבל יש פה תקלה גם מימין. אתה רואה את הימין איכשהו קצת מתאושש בסקרים, והסיפור הזה של ישיבת הממשלה, ששוב דודי אמסלם ומירי רגב, יכול להיות שהם צודקים ב-100%, אבל השפה הזאת, ואחר כך שעולים לרעיונות, מורים הרמטכ"ל, מהו ילדה קטנה, מהו ילדה עם קוקי, כל מיני אמירות כאלה, זה מחזיר את האנשים לשישי באוקטובר, ולמה הם לא רוצים את הליכוד. וזו התקלה שלנו, לכן בתגובה של הליכוד, בתגובה של חלק משרי הליכוד, אנחנו שיחקנו לידיים של המחנה השני. אנחנו צריכים להאמין שאם נמשיך ברטוריקה הזאת, רק נרחיק את החלק של המרכז שבלעדיו אין שום סיכוי לימין לחזור ולעשות איזשהו קאמבק בשנים הקרובות.
מעניין מאוד הדברים שלך, יעקב, אתה רוצה להוסיף משהו לעניין הזה של החקירה?
כן, אני לא כל כך מרוצה מהצעדים של רמטכ"ל, כי מדובר פה באדם שא' אין לו מה להפסיד, וב' יש לו ממשלה שהוא לא מפחד ממנה. באף ממשלה תקינה, רמטכ"ל שמוזמן לעלות לישיבת ממשלה, הוא עונה לשאלות ולא מגיב בתוקפנות כמו שהוא הגיב. היה פה פרובוקציה מצד הרמטכ"ל, גם בצורת התגובות שלו וגם בזה שהוא הקים ועדה. מה זה ועדה? להקים ועדה, כמו שאתה חלק מהנחקרים שלה, את מה אתה רוצה לטייח פה? הרי המלחמה עוד לא נגמרה, שום דבר לא עובד כמו שצריך, אז אין שום טען לחקור. דובר פה או בניסיון לכסתח מסוים, או בניסיון ליצור כותרת. הייתי מציע לרמטכ"ל שיתרכז במה שקורה בצפון, ולא רק בצפון, אלא גם מה שבדרום, כי קרה יום אחד הימים הקשים ביותר ברצועה, והדברים עוד התפרסמו בהמשך. אז אני מציע לו לעסוק בניהול המלחמה ולא בניהול של ועדות חקירה.
טוב, מעניין מאוד הדברים שלכם.
אני יכול להודיע לך מראש, יעקב, כן. שהעצה לא תתקבל. כולם ימשיכו לעשות פוליטיקה.
וכולם ימשיכו להדליף. זה, אתה יודע, עוסקים ככה בפתאומיות.
אני לא מצפה שהרמטכ"ל יעשה פוליטיקה, כן?
זה נכון, אבל פוליטיקה בצבא הייתה תמיד ותהיה, ובטח בזמן מלחמה, וכולם מדברים ככה.
אנחנו זוכרים את המגפיים הגבוהות של בוגי.
כן, כן, מפני הנחשים בקריה. כשאנחנו מדברים על סוגיית ההדלפות, תמיד אתה שומע את השרים האלה שנפעמים, מה זה, מי הדליף, מה? בוא נודע לאמת, כולם מדליפים הכל, תלוי מי אמר מה ומה האינטרס של מה.
בדיוק, בעצם... המרוץ הוא מי מדליף ראשון, שאז הוא מקבל את הכותרת שמוטה לטובתו.
כן.
ואז אז... הצד השני איך... תוקף את הצד הזה, כי הוא
יעקב, מדליף מהניסיון וההיסטוריה והידע שלך, אפשר להתנהל בצורה כזו, שאתה יושב בזמן מלחמה, הקבינט שאמור להיות המקום הכי סגור, הכי בטוח לדיונים, לשאלות, והשרה סטרוק שואלת משהו, זה בתקשורת, השר הוא אומר משהו, זה יוצא אחרי דקה תוך כדי ישיבת הקבינט. אפשר להתנהל ככה?
אי אפשר להתנהל ככה, ואם אנחנו נסתכל בשטח, אז בוא נראה את התוצאות. כפי שאמרתי בראשית דבריי, זה מלחמה מקרטעת, שנראה בעליל שאין אנשים ליד ההגה. עכשיו, למה אין אנשים ליד ההגה? כי א', לממשלה הזאת, במכלל, בממשלה, אולי חוץ משרי ש"ס ועוד איזה שניים, שלושה, ממשלה של ליצנים, שכולנו רואים איך הם מדברים, וחלק מהציטוטים שלהם מופיע בכתב האישום שיש לנו כעת בהאג, ובעצם הממשלה דו-ראשית עם גנץ ואייזנקוט שהצטרפו, אבל הצטרפו רק כדי לפרוש ברגע הנכון. ככה לא מתנהלים בתוצאות בהתאם.
אפשר לסיים עם סיפור על הדלפות, כשאתה מדבר על הקבינט, אני אומר לך, זה גם הקבינט המצומצם. הייתה שיחה שנתניהו אמר, צריך לעצור את ההדלפות, ואז דרי אמר, אבל מהפורום הזה אין הדלפות, ואז הרמטכ"ל אמר, כן, גם הפורום הזה הדליפו נגד צה"ל, וגם השיחה הזאת דלפה, וכל אחד יעשה את החשבון למי היה אינטרס להדליף את השיחה הזאת. אפרופו הדלפות, הן מכל פורום מגיעות היום, תוך כדי המלחמה.
טוב, עם הסיפור הזה אנחנו נחתום את שיחתנו לעכשיו. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, הפרשנים, תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב.